ברשותכם, נעבור למאמר הבא. תפתחו בבקשה את הדפים שלפניכם, במידה ויש. בדף ג' 4, תניא רבי אליעזר אומר שלוש משמרות תהווה הלילה, רואים? כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. רואים? יש לכם את הדפים, חבר'ה. אותיות מחכימות, אני מבקש שיהיה לכם דפים לפניכם. תעלו למעלה לראש הדף, שם הגמרא במלואה. אז אני רוצה להקריא את הגמרא, להסביר את הפשט בגמרא, ואחר כך לצלול למים עמוקים ולראות למה הרב מתכוון בדברים שלי. בבקשה. בשורה למעלה, כן. רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ממרום ישג, ממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. פסוק בירמיהו. וסימן לדבר, אומרת הגמרא, לשאגות האלה, משמרה ראשונה, חמור נוער. שנייה, כלבים צועקים. שלישית, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. נקודה. עד לכאן. אני רוצה לחזור על הפשט. אומר, כאמור, רבי אליעזר אומר, יש משמרות ברקיע, אבל יש גם משמרות בארץ. בעולם שאנחנו חיים בו. שלוש משמרות תהווה הלילה, מה עם שלושת המשמרות? אומר, בכל, מה שמאפיין כל משמר ומשמר, אומר, משמר הראשון, החלק הראשון של הלילה, שליש הלילה, חמור נוער. החלק השני, כלבים צועקים, נובחים. זה האמצע של הלילה. החלק השלישי, כאן, בסימן, הוא אומר, זה תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. כך אומרת הגמרא. אני רוצה לספר לכם סיפור ברשותכם, סיפור היסטורי אמנם, אבל הסוגיה הזאת התממשה ממש לנגד עיניי ואוזניי. כשהקימו את היישוב אופרה, עפרה לפני הרבה שנים, אז היה קומץ של מתיישבים שם, שהיום כולם התבגרו כבר, חלק מהם נמצא שם עד היום. וביקשו, אני עד הייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, וביקשו עזרה לשמירות בלילה. הם היו עובדים ביום, המתיישבים באיזה בסיס צבאי סמוך, ובלילה הם רצו לנוח קצת, אז ביקשו שיבואו תגבורת לשמירות בלילה. טוב, זכיתי והתנדבתי עם חברים לשמירה בלילה שם ביישוב אופרה, בחיתולה, ואז היה, אני זוכר, בסיס ירדני, צבאי ירדני נטוש, כמה מבנים כאלה של בסיס נטוש. ואנחנו שמרנו כל הלילה, לא כמו בצבא, שלוש שעות, משמרות, לקחנו את שלושת המשמרות. על יד אופרה ממש, יש שם איזה כפר ערבי, ועל יד אופרה, עוד יותר קורא, יש גם בית של ערבי, עד היום הוא קיים, מי שמכיר את המקום הזה, שם אזור התעשייה, על יד הזה בסיס צבאי, שם יש בית ערבי, שגר עד היום שם משפחה ערבית. והתפקיד שלנו כשומרים היה לעשות פטרולים מסביב למבנים האלה. טוב, בתחילת הלילה, חמור נוער. כל הזמן. ואני לומד עם החבר שלי את הסוגיה הזאת. משננים את הסוגיה בברכות. תחילת הלילה, חמורים נוערים. אמצע הלילה, כלבים נובחים. אני אומר לחברי, תשמע, מה שאנחנו לומדים מתקיים כאן. לפנות בוקר, אנחנו שומעים, פטמה, בא הערבי, צועק לאשתו, והוא צועק, והיא מדברת איתו, והתינוק בוכה. תינוק יודק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. ממש כפשוטו. לא אשכח את הלימוד הזה, אין לך לימוד יותר. אתה לומד בגמרא, סוגיה בגמרא על סימנים בלילה, בעולם הזה, ואתה שומע את הסימנים האלה ממש. אחר כך ראיתי באמת שזה הפירוש גם במרשה. המרשה אומר גם, אומר, הסימנים האלה זה לא דברים רוחניים גרידה. זה דברים אמיתיים שמתחוללים בעולם הזה. תכף נראה מדוע בתחילת הלילה החמורים נוערים, חמור נוער, באמצע הלילה כלבים נופחים או צועקים, ובסוף תינוק יזק משדמו ויסע מספר את בעלה. מי שלא מאמין לי, יעשה משמרות כל הלילה, אני אמצא לו איזה מקום לשמור מי שמעוניין, ליד כפר ערבי. ישמע את כל הקולות האלה. זה הפשט, נאמר. עכשיו בוא נראה את העומק שבתוך הדבר הזה. בסדר? זה כבר. אומר, זה כנגד שלוש שאגות שהקדוש ברוך הוא שואג בלילה. שלוש שאגות. כמובן שאין הפשט שהקדוש ברוך הוא שואג, זה כפשוטו. כי לא רואים את הקדוש ברוך הוא, לית מחשבה תפיסה בכלל וכו'. ודאי לא שומעים את הקדוש ברוך הוא, ולא שאגות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה, כל זה בא ללמד אותם דברים מאוד יסודיים, מאוד עמוקים, ואם יש לכם סבלנות, אתם מעוניינים להקשיב, וגם לשאול שאלות. אם תשאלו אותי, אני ממש אודה לכם. זה ממש, בסדר? בואו נראה מה הרב כותב על הדבר. הנה, להוציא את זה המאמר מידי פשוטו בסימני המשמרות, ודאי אי אפשר. גם הרב אומר, פשוטו כמשמעות. הסימנים האלה של שלושת המשמרות בלילה, זה סימנים אמיתיים. זה פשוטו כמשמעו. זה קיים. כמו שסיפרתי לכם, ראיתי את זה בחוש. כדי מוכח מדברי הגמרא שהדברים כמשמעם. אלא שיש לחקור לפי כוחנו בתועלת של אלה הסימנים. הרי אין מקריות בשום דבר בעולם. גם בעולם הזה... כל מיני דברים מסוג הזה שהם כל כך טבעיים, זה לא מקרי, זה בא לרמז לנו, בא ללמד אותנו דברים הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר עמוקים. מה רצו, זיכרונם לברכה, ללמדנו במה שהזכירו אותם לנו? בוא נלמד, בוא נראה מה כל אחד מהסימנים האלה בא ללמד אותנו. ובוודאי שאלה הדברים הנעשים אפילו בשפלי בעלי החיים, כמו חמורים וכלבים וכל הדברים האלה. אחוזים הם בחוקים גדולים של טבע המציאות הכללי, דהיינו, זה לא מקריות, זה דבר אלוקי, זה דבר רוחני, שרק החיצוניות מבטא את הדברים העמוקים שבתוכו. וטבע השחלים, כן, זה שם השורש. וכשם שפועלים בהנהגה על פי רצון יוצרם, כל הטבעים וכל הדברים האלה, כן, יש להם יחס בפרטי מאורעות שבשפלים. נקרא, הכלל הגדול בתורה שהענפים מרמזים על השורשים. בעץ. כל מי שיש לו קצת שכל, יש כאן מישהו קצת שכל? לא הרבה, קצת. יש לך קצת שכל. אתה רואה עץ. אתה מבין שיש לו שורשים, נכון? ראית אותה?
לא.
לא ראית אותה. זה משל. הנמשל העולם שאנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בעולם הענפים, בעולם המוחשי, בעולם הגלוי, בעולם שאתה יכול לראות אותו, לשמוע אותו, למשש אותו, לגשש אותו. אבל כמו שיש לך קצת שכל, כמה אתה זוכר? לא.
לא,
לא, יש קצת שכל. הוא מבין שאני רואה עץ, אני מבין שיש לו שורשים, למרות שמה, לא ראיתי אותה. למה אתה מבין שיש לך קצת שכל? העולם זה עץ. מה שאתה חש בחושיך זה הענפים, זה הגילוי, זה הלבוש, זה ההופעה החיצונית. השורשים לא רואים אותם פיזית של העולם שאנחנו חיים בתוכו, אבל הם קיימים. אותו דבר האדם, לא רק העולם. אתה רואה אדם, אתה רואה את הבגדים שלו, אתה רואה את ההופעה שלו, את הכיפה שלו, את כל הדברים האלה. אתה רואה את החיצוניות, אבל אם יש לך קצת שכל, אתה מבין שיש לו גם נשמה. ראית אותה?
לא.
היא ישנה?
כן.
זה הדבר מאוד יסודי בכל דבר. כל דבר שקיים באופן מוחשי, יש לו שורשים נסתרים, רוחניים, מדרגות מדרגות. זאת היא התפיסה היהודית. התפיסה, יש גם תפיסה אחרת. תפיסה מטריאליסטית, חומרנית, שאומרת, מה שאתה רואה, זה מה שיש. מה שאתה לא רואה, לא מקובל עליי. למשל, אתה רואה בן אדם, אתה רואה אותו בהופעה חיצונית, זהו. רגע, יש לו מעבר לחיצוניות שלו. לא מעניין אותי. אני רואה אותו, מסתכל עליו, רק על החיצוניות שלו. זה דוגמה גם לגבי האדם. דרך אגב, ביחסי אנוש זה דבר מאוד חשוב. כי יש אדם שמתייחס אל הזולת רק בחיצוניות שלו, בחומרניות שלו. שלום, איך קוראים לך מוישה? איפה אתה עובד? בזבל. בזבל. שלום, איך קוראים לך מוישה? איפה אתה עובד? פרופסור ל... הביבי. אתה מתייחס לחיצוניות שלו. שלום, איך קוראים לך מוישה? מוישה רבינו! לא שאלת איפה הוא עובד, כמה הוא מרוויח, כמה רכוש יש לו, כמה זהו. אתה מתייחס אל הנשמה שלו. לא, באמת, הוא ניצוץ מוישה רבינו. אז גם ביחסי אנוש, אם אתה מבין שאתה חי בעולם, שיש בו לא רק מימד אחד, מימד מוחשי, זה מה שאתה רואה, זה מה שיש, אלא גם יש מימדים פנימיים, אתה גם מתייחס באופן אנושי לכל אדם. כן, בבקשה.
מה שהרב אומר על איך שאנחנו מודדים אנשים, יש דברים שאנחנו לא יכולים למדוד, כלומר, הם ברורים מאליהם, אתה לא... אתה מתייחס אליו, אם אתה יודע שיש לנו נשמה, אתה מתייחס אליו ככה, לא משנה מי הוא.
זה בדיוק מה שאני אומר. התפיסה החומרנית מתייחסת אל מה שאתה רואה, מה שאתה חש, מה שאתה... התפיסה הרוחנית אומרת, המוחש הוא רק הלבוש, ההופעה החיצונית, זה דבר יותר עמוק, שזה יכול להיות נשמה, זה יכול להיות אידאה, זה יכול להיות מחשבות, זה יכול להיות רצונות, שהם מסתתרים, הם כמו שורש, לא רואים אותם, אבל הם קיימים בתוך כל דבר ודבר. זה היהדות, מה זה היהדות בעצם? היהדות היא פותחת לנו פתח לחבר את העולמות מן העולם ועד העולם. הצדוקים למשל אמרו, אין עולם אלא העולם הזה. מה זה העולם הזה? העולם המוחשי, הפיזי, הכלכלי, הבורסה עולה, הבורסה יורדת, פום פאטי, הווה, היה, הכל מדוד, הכל מוחש, הכל זה. זה עולם לא פשוט, העולם הזה. בא יהודי ואומר, מה פתאום? כל העולם המשתנה הזה יש לו שורשים, נצחיים. אני לא יודע אם שמעתם את הביטוי, הכל מאלוקים. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה? השורש בנצח. גבוה מעל גבוה, שומר. מסדר את הכל. לא שזה בטל ההופעה החיצונית. אבל זה הענפים של, עם שורשים, יש לו מקור לדבר. זה נקרא, בביטוי אצל אלה שלומדים פנימיות התורה, קיצץ בנטיות. יש ביטוי כזה, קיצץ בנטיות. מה זה הנטייה הזאת? מה זה הנטיות האלה? יש לזה הרבה הסברים. אבל ההסבר הפשוט הוא, הפריד בין השורשים ובין הענפים. באופן פשוט, קיצץ את העץ. התעלם מהשורשים, שאתה מתייחס אל המציאות רק באופן חיצוני, רק באופן פיזיקלי, רק באופן חומרי, ולא חודר פנימה ומבין שמעבר לזה יש שורשים נסתרים, מחשבתיים, רעיונים, אפילו לא מבחינה דתית, מבחינה שכלית, לכן שאלתי אותך אם יש לך קצת שכל. זה מובן הדבר.
כן. כל הדברים האלה שהרב אומר על השורשים, זה דברים שהיום מתקיימים רק כזיכרון. אין לנו חיבור אמיתי
מי אמר לך שלא? אני בדקתי את זה. יש לך חיבור, אל תדאג. כולנו מחוברים. ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. כולנו, כל תושבי ירושלים. אתה תושב ירושלים? התחברת. יש להבדיל בין מודעות ובין מציאות. מבחינת המציאות, כולנו מחוברים לשורש. השם מלך ומלכותו בכל משלה. מצד התודעה, המודעות שלך, שלי, של כולנו, לפעמים אנחנו יותר מחוברים אל השורשים. לפעמים, אנחנו בכלל מרגישים תלושים לגמרי. מנותקים מכל דבר. זה כבר סולם, עולים ויורדים בו. זה מובן? זה יסוד גדול. בכל, בוא נחזור לרעיון שלנו. אומר, הסימנים החיצוניים האלה, של חמור, כלבים, תינוק ואישה, ינק, מספרת עם בעלה, כל הדברים האלה מרמזים לנו על שורשים. זה מעניין אתכם מה השורשים של זה?
כן.
חוץ ממך יש עוד מישהו שמעניין אותו? גם אותך. טוב, אתם יכולים להירדם. כן, זכותם. דמוקרטיה. מהם השורשים של כל שלושת הסימנים האלה? בוא נראה אותם. בסדר? בבקשה. אבל לפני שהוא אומר מהם הסימנים, אני כבר אתן לכם את הפתרון, אחר כך נראה את זה בהמשך, בסוף המאמר הזה את הפתרון. אנחנו דיברנו על ארבע, במרכבה של יחזקאל, כמה יש? ארבע פנים. פני שור, פני
אריה,
פני נשר, ופני
אדם.
אוי, איזה יופי. שזוכרים. המרמזים לנו על ארבעה השתלמויות של האדם. תיקון המעשים, תיקון המידות, לימוד
תורה,
וידיעת
השם.
אני רואה, אתם יודעים טוב מאוד. חבר'ה, אתם תלמידים מצטיינים. יפה מאוד. אנחנו עדיין באותה סוגיה, איך להשתלם. הרי אנחנו באנו למכון מאיר בשביל להשתלם. אבל בשביל להשתלם, אתה צריך להכיר את המבנה. איך משתלמים? תקן את המעשים על ידי מצוות, ותקן את המידות על ידי תיקון המידות, ללמוד תורה גם כן, אבל כל זה ביחד מביא אותך לפני אדם, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לדעת את הקדוש ברוך הוא. זאת כל התורה על רגל אחת. רק כרמז, חמור כנגד שור. זה אותה בהמה, רק זה כשרה וזה לא כשרה, נכון? חמור לא בהמה כשרה. פרה היא שור בהמה כשרה, נכון? כלבים כנגד אריה, זה חיית, כלבים זה לא בהמה, מה זה? זה חיה. ומלך החיות מי הוא? אריה, מלך החיות. נשר זה כנגד לימוד תורה. כנגד תינוק יונק משדי אמו. מה זה לימוד תורה? מישהו כאן למד תורה? לא למדתי. ללמוד תורה זה לינוק. לינוק. לכן התורה היא משולה כאן לאם שמניקה את ילדיה. אנחנו הילדים של האמא. אנחנו יונקים תורה, אנחנו לומדים. תורה זה יניקה. אישה מספרת עם בעלה, כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, פני אדם. זה מדרגה כללית. זה מובן. נתתי לכם כבר את השורה התחתונה. עכשיו, בואו נראה איך מגיעים השורה התחתונה הזאת. זה מובן, זה מחבר אותנו לסוגיה הקודמת שלמדנו לגבי ההשתלמות של האדם. אבל לפני זה יש לו כמה בירורים חשובים, ונראה אותם. כן.
נשר, יכול להיות שזה... שאומר ש... ועשה אתכם
בפני
נשרים, שנשר, כאילו, כמו שנשר
נושא
את הגורים שלו, שומר
עליהם
טוב, אז
זה קשור
גם לאישה
והתינוק שלה? לא, זה שני דברים. אנחנו למדנו על נשר, שזה אוף. מלך האופות, לא סתם אוף. והנשר, מה שמיוחד בו, שמצד אחד יש לו רגליים, והוא יורד, הוא נוחת על הרצפה, בשביל לטרוף את ה... או לאכול את הגרים שהוא אוכל אותם. מצד שני, יש לו מה? נפל, אני רואה שאתה יודע. זה לימוד התורה. לימוד התורה יש בשני מימדים. מימד אחד פרקטי, לעשות, רגליים, אחוז בקרקע, בארץ, בארציות הזאת. מה לעשות? זה לימוד ההלכה. מצד שני, גם לימוד התורה מרומם אותך, מעלה אותך מבחינה שכלית, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, זה מרומם אותך. אז יש בו שני מימדים, מה לעשות מצד אחד, ואיך להתרומם מבחינה אישית. זה המשל הנשר. וזה תינוק יונק משדי אמו. הפני אדם זה כבר מדרגה שהיא תוצאה של כל שלושת המדרגות האחרות. זה נקרא, אישה מספרת עם בעלה או דבקות. כן? איש ואישה זה עניין של חיבור שביניהם, עניין של דבקות. כן? קדוש ברוך הוא מבחינת האיש, כנסת ישראל זה האישה, זה כבר נגיע לזה כשנגיע לפירוט של העניין.
למה הוא אומר שהאישה מספרת בעלה והתינוק
ילך
משדי
אמו
באותה משמרת?
לא, הוא אומר, זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה תינוק ילך משדי אמו. החלק השני זה פני אדם.
אתה עושה את זה כאילו זה ביחד באותה משמרת, כאילו זה מנותק.
נכון, כי לא למדת את הסוגיה הקודמת. אני רוצה להזכיר לכם שהיה מחלוקת עם שלוש משמרות אהבה.
כן, אני אמרתי את זה, אבל גם לפי...
אז שם הוא אומר שלוש משמרות אהבה.
יש לו שלוש או ארבע, אבל גם לפי השלוש, אז האישה מדברת עם בעלה הזה...
עם כל דבר, נכון.
זה הולך בכל השלוש.
נכון, נכון, נכון.
אבל פה זה נראה כבדרג מחובר לה.
זה נראה ככה, ותקף נראה בסדר. זה הפני אדם עם המצוות, פני אדם עם המידות, פני אדם עם לימוד תורה. זה בדיוק העניין של שלוש משמרות שהוא אמר אותו בסוגיה הקודמת, ולא ארבע משמרות. בוא נראה עכשיו כאן. נוסף לזה, צריך לדקדק, כותב כאן הרב, למה אמר החמור נוער? לשון יחיד. למה לא אמר חמורים נוערים? למה אמר דווקא אתה בלשון יחיד? של כל מין החמור. ולא כן קרא את כל הכלבים. במקום זה, למה לא אומר כלב צועק? אומר כלבים צועקים. כי אם בלשון רבים, כלבים צועקים. אז זאת שאלה, נראה את זה בהמשך. ונבאר בקצרה הכינוי של שאגת הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת הקדוש שואג? מה זה השאגות האלה? שרצו בזה שכל משמר שעניינו איך שבאה השלמות לעליונים מצד שלמותם של ישראל על ידי החורבן, על ידי החורבן וגלות ישראל, שישראל עומדים במעלה שפלה, בהכרח ההנהגה הכללית עומדת גם כן במעלה שפלה, ואין הנבראים קרובים לשלמותם, וזהו נגד רצונו וכבודו יתברך ששמח בשלמות בריאותם. וכשאנחנו לא בסדר, הוא לא שמח, הוא שואג מרוב צער וכאב, הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להתייחס למשפט הזה של הרב נוצר. מי נוצר לתקן את העולם כולו, את הבריאה כולה?
אדם.
מי מתוך בני האדם נוצר לתקן את כל העולם כולו?
אברהם.
יפה מאוד. כתוב, בהי ברא באברהם. כן. יפה. מי הילדים של אברהם? מי עוד הילד של אברהם? מי הנכד של אברהם? אני רואה שאתה יודע, איך אתה יודע את כל זה? ויש עוד שם ליעקב, איך קוראים לו?
ישראל.
ישראל, יפה מאוד. ואנחנו בני?
ישראל.
אנחנו בני ישראל. מה שיש בגרעין, בזרע, יש בכולנו. זאת אומרת, אם באמת אתם קרויים אדם, אתם, הכוונה היא, חז"ל אומרים, עם ישראל. התפקיד של העם היהודי להשלים את הבריאה כולה, את העולם כולו. להשלים. אם אנחנו משלימים, שמחה בעולם, אור בעולם, טוב בעולם. אם אנחנו מקלקלים, לא עלינו, צער בעולם. כאב בעולם. ומי זה בעל העולם? מה הוא עושה? שואג. כביכול שואג. צער יש בעולם. זאת אומרת, ישראל, כשהם במעלה, שמחה בעולם. כשישראל בשפל מבחינת התנהגות, יש צער גדול בעולם. במילים אחרות, אתה מפקד, אתה לא תוראי בעולם, אתה אחראי לכל מי שתחתך. ומי תחתינו? כל העולם כולו תחתינו. האחריות המוטלת על העם היהודי למצבו הרוחני של העולם של הקדוש ברוך הוא היא אדירה, היא גדולה. יש כאלה שואלים, למה עם ישראל סובל כל כך? אלפי שנים, 2000 שנות גלות, רוב ההיסטוריה. בגלל התפקיד, הפונקציה שלנו, שאנחנו צריכים למלות אותה, ואנחנו לא ממלאים לצערנו הרב עדיין. אז יש שאגות בעולם, בעולמו של הקדוש ברוך הוא. יש צער, שאגות מתוך צער. זה מה שהרב אומר כאן. התפקיד של העם היהודי להביא טוב לעולם, על ידי ההתנהגות שלו, על ידי ה... דרך אגב, בין כך ובין כך הוא מביא טוב. זה לא היה, לא. אבל הבחירה בידינו, בכל דור ודור, בכל... יש אחריות. זה מובן הדבר הזה, הרעיון הזה של ההתנהגות שלנו, היא גורמת למה שהיא גורמת. אנחנו מדברים כאן על משמרות בלילה. מה זה הלילה? זה הגלות. הלילה זה מצב שיש בו חסר, אין בו שלמות. ובלילה יש שאגות, ויש צער. ואנחנו חלק מהמציאות הלילית הזאת. ואנחנו רוצים להבין את הלילה הזה. דרך אגב, גם ברמה הפרטית של כל אחד מאיתנו. זה לא רק רמה עולמית או לאומית או משהו כזה. תכף נראה איך זה גם נוגע אלינו באופן פרטי. כן, בבקשה.
שאלה, אם ככה, מה יהיה במקום השאגה? שבית מקדש, ואנחנו באמת
נפקד
כל
החזון
של
החזון. מה יהיה במקום השאגה?
כן, מה הוא יעשה
במקום? אתה שואל אותי? אני יודע, תשאל אותו. אבל חכמים כבר שאלו את השאלה שלך. מה יהיה שיעבור הלילה? יגיע היום. במקום השאגות, מה יהיה? זה מה שאתה שואל. מוזיקה. שירו להשם שיר חדש. המציאות העולמית, לא רק הלאומית והפרטית שלנו, תשתנה. באמת ראיתי אצל הרמח"ל, יש לו מאמר שהוא כותב על הגאולה, איך, מה יהיה נאמר המצב העולמי והאנושי והכללי של האנושות, כשתבוא הגאולה, לא, מה, איך נראה? הכותרת, ושמחת עולם על ראשם. שמחת עולם על ראשם. במקום צער מה יהיה? במקום דמעות מה יהיה?
שמחה.
שמחה, אני רואה שאתה יודע. מה אתה שואל אותי? שמחת עולם על ראשם. בחסידות אומרים שאותיות משיח, זאת להיות שמח, השמחה, המשיח. יש, אתם בכל דבר יש סולם, אתם יודעים כבר, למדתי אתכם. מ-1 עד 10. גם בשמחות יש מ-1 עד 10. יש מדרגות בשמחות, נכון? עכשיו, השאלה שלך, סליחה שאני שואל אותך, איזה עוצמה של שמחה תהיה לעתיד לבוא? תשאל אותי. האם 1, 2, 5, 10... איזה שמחה תהיה לעתיד לבוא?
איזה שמחה תהיה?
על מה שנבין את הרעיון הזה, יש ביטוי במשנה שאומר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת, מי שלא ראה בשמחת בית השואבה בבית המקדש, הוא לא ראה מה זה שמחה אף פעם. לא ראה שמחה. יש אנשים שאף פעם בחיים שלהם לא היו שמחים. אתה שואל אותם, מה זה שמחה? אני יודע, זה מילה. אבל מה זה שמחה באמת? הוא לא, לא יודע מה זה. הפעם, הוא הפעם לא היה שמח. לא נראה חיוך על פניו. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר. הוא בעצבות גדולה. יכול לקרוא דבר כזה. לא יודע מה זה שמחה. פעם נספר לסיפור, היה כאן בחור, כולם מכירים אותו אולי, חלק גדול מכירים אותו. קוראים לו גבע ראפ. הוא היה קצין בכיר בצבא אחר כך. וכולי, משתחרר, היום הוא עוסק בדברים חשובים. אז הייתה לו חתונה. אני זכיתי להיות בחתונה הזאת. אני לא זוכר אם חיתנתי אותו או לא, רק השתתפתי. הייתה חתונה, אני זוכר אפילו איפה זה היה, זה היה באוניברסיטה העברית בהר הצופים. והוא אמר לי, גבע, תראה, אני רוצה להזמין את כל, הוא לא היה בעל תשובה, את כל החברים שלי, הוא היה מפי בצנחנים, הוא היה, היה לו הרבה חברים לא דתיים וכל הדברים האלה. אמרתי לו, בסדר, אדרבה, כל החברים, כל הידידים, מהצופים, מזה. לבוא, זה היה, מה שאני אומר לכם כרגע לפני, אולי קרוב ל-30 שנה, הרבה זמן. אז הוא אמר, למה אתה רוצה להזמין כל כך? אני רוצה שהם יראו פעם מה זה שמחה אמיתית בחתונה של בחור ישיבה כמוהו. אמרתי לו, תראה, גבע, אני זוכר את השיחה, אמרתי, זה לא ימצא חן ביניהם. כי הם לא מכירים את זה. הם מכירים שמחות מסיג אחר. אבל השמחה האדירה, אז מי שהיה פעם בחתונה של מכון מאיר, שאומרים, זה שמחה. זה לא רגיל לדבר. אנשים יושבים, אוכלים את הפולקה של העוף, ושואלים, תגיד, מה אתה אומר על הסלטים ועל העוף, איך היה האוכל, היה מטובה, לא היה מטובה, זה מה שמעניין אותם. והחברה האלה רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים, איך הוא לאכול? רוקדים ורוקדים ורוקדים, פייר, אש! אנחנו לא מכירים דבר כזה. אחרי החתונה הוא בא למדום, החבר'ה שלי היו המומים. הם לא ראו שמחה כזאת. מי שלא ראה שמחה את בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זה עוצמה, עוצמה רוחנית, זה לא סתם. אומרים שיונה הנביא התנבק, הוא בא לשמחת בית השואבה, אז הוא ברכה לרוח הקודש, ברכה לנבואה. אז יש מדרגות מדרגות בשמחה. היום, אני מוכר לומר, אני בדקתי את זה. מד השמחה העולמי הוא לא גדול. הוא לא גדול. מד העצבות העולמי הוא לא קטן. אני אומר את זה, כדאי לחזור על זה. הכל התחיל מהאדם הראשון. החטא של האדם הראשון גרם לכך שהאדם ידרדר ובמקום שמחה בא לו עצבות. בעצב תלדי בנים, בעצב תאכל לחמך. ומאב החטא של האדם הראשון, המין האנושי שרוי בעצבות, בכעסים, בהמון בעיות. וכל ההיסטוריה האנושית זה לעשות תשובה, לחזור אל השמחה. לחזור אל המהות. האדם שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בגן עדן, הניח אותו בגן עדן, היה הכל טוב, הייתה שמחה עצומה. והגירוש מגן עדן זה הגירוש מהשמחה. ולהגיע לעצבות, ועצבות גדולה. עכשיו אתה שואל אותי שאלה נכונה. מה אתה אומר? מה יהיה מד השמחה לעתיד לבוא? אומר הרמח"ל, במאמר הגאולה שלו הוא אומר שהשמחה תהיה כל כך גדולה שאנחנו לא מכירים אותה. פשוט אנשים ישמחו שמחה עצומה. ואם יהיה איזה אדם עצוב ברחוב, משהו כזה, מיד ישימו אותו במוזיאון. ויביאו תיירים ויגידו, אתם רואים? פעם המין האנושי נראה כך, כמו היום לוקחים שלד של אדם מהפרה-היסטוריה, אומרים, תראי, ככה היה פעם בן אדם. לא יכירו מה זה עצבות. אני אתן לך רק אמות מידה, נקנה מידה. נהיה חיים לגמרי אחרים. בלי עצבות, בלי כעסים, בלי דיכאונות, בלי זה, בלי זה. לזה אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים למשיח. לא שיבוא איזה אדם ונגיד, זה המשיח וטוב. אנחנו מתפללים לשמחה. לגאולה, לישועה, מכל הצרות, מכל הבעיות, מכל... שהביטוי הרגשי, הממשי, העולמי, תהיה שמחה. זה מובן. זה מה יהיה לעתיד לבוא. אנחנו כרגע לא נמצאים בעתיד לבוא, אנחנו נמצאים בלילה, בחושך. בחמורים, בכלבים, בחיות. עכשיו, איך מתמודדים עם מציאות של חמורים וכלבים? זה מעניין אתכם? בואו נראה. בואו נבדיל בין אחרית הימים ובין המציאות העכשווית, שעדיין לא הגענו לתקופה הזאת. בסדר? אבל בואו נראה כאן. אז אמרנו שכל הדברים האלה מרמזים לנו על דברים עמוקים. בואו נראה למה הכוונה. והנה, כשנבחין את השלמות המעשית, שזה כנגד שור, או עכשיו כנגד חמור, נמצא שזה הכוח בעצמו, הכוח הטבעי, שמעורר כוח הגוף לפעול על פי טבעו. גוף ועשייה קשורים אחד בשני. אדם פועל בידיים, הולך ברגליים. זה עולם העשייה. וכשישראל עומדים במעלה ושלמות, תהיה עבודתם ומעשיהם רק מצד הדעת וההכרה. בכל דרכיך דאהו. שישראל בשלמות, אתה לא עושה צעד בחיים סתם ככה. אתה שואל את עצמך, לאן רגליי מוליכות אותי? זה מה שהאלוקים רוצה? אז אתה הולך. זה מה שהוא לא רוצה? אז אתה לא הולך. אתה כל דבר שאתה עושה, אתה מודע לזה שזה רצון האלוקים, או חס ושלום, הפוך מרצון האלוקים, בסור מרע ועשה טוב. ככה אתה מנהל את החיים שלך. זה בכל דרכיך דיו. זאת מדרגה, לא כל אחד זוכה לה. אבל זה כשישראל בשלמות. האדם הוא, יש לו שכל, יש לו תבונה. אז אם הוא לא דתי, אז הוא מנהיג את החיים שלו לפי השכל. אבל אם הוא אדם דתי, לפי השכל האלוקי, לפי התורה. זה המדרגה של השלמות. מה זה חוסר שלמות? מה זה חוסר שלמות? אתה עושה דברים בלי שכל. אתה קודם מדבר, אחר כך אתה חושב. אתה מתנהג באופן אימפולסיבי. לא שולט על עצמך. אתה חיה, אתה, אני לא יודע מה. לא יודע אם יצא לכם פעם דבר כזה. יצא לכם פעם? איבדת את השלמות שלך. האדם המדבר, המדבר זה לא נכון שהוא מוציא מילים מהפה. מדבר זה משון מנהיג. האדם המדבר זה כמו דבר אחד לדור. אדם שמנהיג את עצמו על פי התבונה, על פי השכל, על פי התורה, מדרגות בדבר הזה. זה שלמות. אדם שמנהיג את עצמו לפי מה שבא לו, לפי באופן אימפולסיבי, בלי שליטה עצמית, בלי מחשבה, בלי זה, הוא אדם החסר. זה מובן הדבר. זה ההבדל בין בעולם העשייה, בין השלם והחסר. אבל בחיסרון הגלות נמצא בכל חלקי המעשה יד החומריות הגסה. כמה רב מצביע מה גורם לחסרונות? השקיעה בחומרניות. השקיעה בחומרניות. אדם ששקוע בחומרניות הוא מאבד את המוסר, מאבד את הערכים שלו. דוגמה, סוחר. יש אדם שאוהב בצע, רודף בצע, לא אכפת לו, רוצה יקר להרוויח. יכול לקרוא דבר כזה? כן. אז הוא בא, הוא מוכר למישהו סחורה מקולקלת. הוא יראה שהיא מקולקלת. למה אתה מוכר? איבד את המוסר שלך, איפה המצפון שלך? הוא שקוע בחומרניות. הוא שקוע בחומרניות, אז לא מעניין אותו אם הוא משקר את ההוא או לא משקר אותו, הוא גונב אותו או לא גונב אותו. מה שמכתיב לו זה החומרניות, התאוות בצע שלו, זה מה שמכתיב לו את הדברים. כן.
דבר מאוד טבעי.
מה טבעי? להיות רודף בצע. להיות רודף בצע. אתה אומר את זה, אני בדקתי את זה, זה לא נכון. הטבע של האדם להיות ישר. האלוקים עשה את האדם ישר.
את האדם כן, אבל את הגוף לא.
תקשיב, עשה את האדם, והם ביקשו חשבונות רבים. ככה כתוב בקהלת. אני אתן דוגמה, אני בצעירותי הייתי קונה, יש שוק במחנה יהודה, נקרא שוק מחנה יהודה, אתם לא ירושלמי, מישהו מכיר פעם את השוק הזה? אתם מכירים את השוק הזה? חוויה לקנות שם. והיה לי מסלול קבוע שהייתי קונה אצל בעלי בסטות, ידעתי את זה, אני קונה את הגזר, את זה, את הפירות, והייתי הולך. לצערי הרב, היום אני לא יכול לעשות את זה, אבל פעם זה היה בכיף, הייתי הולך משוק מחנה יהודה. והיו כל מיני בעלי בסטות. היה בעל בסטו אחד שאני מאוד הייתי אוהב לקנות את זה. למה? הוא היה ישר כמו סרגל. וידעתי, אצלו, כל דבר. הוא אומר, רגע, רגע, תביא לי את השקית של העגבניות. נדמה לי ששמתי לך העגבניה ריקובה שם. אני היה ממלא בעצמו את השקיות. כן, כן, או, נכון, סליחה, אני ממש מבקש סליחה. ואם היה טועה בעודף, היה עודף אחריי, בוא, טעיתי בעודף, אני לקחתי קצת יותר כל זה. ראיתי שהבן אדם הזה, מה שהמצפון שלו, המצפן שלו, זה היושר, הוא מוכן להפסיד, רק מה? לא לשקר, לא לגנוב, לא לבנוב. האדם עשה, האלוקים עשה את האדם ישר, במהותו הוא ישר. וסליחה שאני אומר, אני מקווה שלא יפגע באף אחד. והיו מקומות כאלה, שהיא אתה היית אתה עם שבע עיניים, לבדוק, כל דבר. תן לך עודף, תספור. הביבי, עשרה שקלים. וואי, סליחה, טעיתי. ואם לא הייתי סופר, מה? אז זה, התקלקל לו המצפון, מה לעשות? זה מה שהרב אומר בדיוק. מה הוא אומר? החומרניות. היא גורמת לאדם לאבד את הישרות שלו. כיוון שזה נאמבר וואן אצלו, זה הבכור אצלו, זה עשיו הזה. מה המחלוקת בין עשיו ליעקב? איש תם יושב אוהלים. איש תם, איך אומר רשי, כתוכו כברו, מה שבפה שלו זה מה שבלב שלו. ועשיו, הוא היה איש צייד, יודע לצוד את הבריות, לרמות אותם, לשקר אותם, כל הדברים האלה. וזה היה המחלוקת על הבכורה. אבל המחלוקת על הבכורה היא לא רק בין יעקב לעשיו, אלא כל אחד מאיתנו יש בו יעקב ועשיו. זה צריך לדעת. יש מאבקים, מי היעקב, מי ישלוט כאן? מי הראשון? מי יוליך את החיים שלי? האם יעקב יוליך את החיים שלי? או העשוויות שבי תוליך את החיים שלי? זה תהיה הבעיה, זה מה שהרב אומר כאן. מה מביא את האדם לחוסר שלמות, לחוסר ישרות, למעשים מקולקלים, לכל הדברים האלה? השקיעה בחומרניות. זה מה שהוא אומר. זה מובן הדבר. וזה טבעי לאדם להיות ישר. זה לא טבעי לאדם להיות שקרן. זה המהות של האדם להיות ישר. כן.
התינוק שהוא נולד, כל מה שמעניין אותו זה לאכול ולשמור.
מצוין, אבל הוא ישר כמו סרגל. אבל הוא יש... מי? התינוק, אני בדקתי, יש לי מד גנבות ויש... אין לך דבר יותר טהור וישר מתינוק. הוא לא צבוע. הוא רעב, מה הוא עושה? מה הוא עושה?
צועק.
אדם מבוגר, מתחיל כבר לעשות חשבונות. מה, אם אני אבכה כאן באמצע הרחוב, שאני רעב, זה לא נעים. לא נעים, הוא כבר משחק אותה. אין תוכו כברו. תינוק, כל דבר הוא מביע ישר. מה זה ישרות? מה שבלב זה מה שבפה. הוא לא משחק אותה. מתי הם מתחילים להיות עקומים? הם מתחילים לשחק אותה. אומרים, אני אגיד לכם, בפסיכולוגיה זה דבר ידוע. מתי ילד מתחיל לגנוב ולשקר? מתי הוא מתחיל לגנוב ולשקר? מרגע שהוא נולד? נשאל אתכם. מתי הוא מתחיל לגנוב ולשקר? כשהוא מתחיל לקבל מכות. כשהוא מתחיל לפחד מההורים שלו, מהמורים שלו, או מישהו, אז הוא אומר, וואי, 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 אני כל כך רוצה את השוקולד הזה. אבל איזה סתירה חטפתי פעם אחרונה, בגלל שלקחתי את זה. מה אני אעשה? תחבולה, איזה תחבולה? אה? הוא חי באלמה דה שיקרה. מי לקח את השוקולד? לא, אני לא. הוא כבר לא לקח. מתחיל לשקר. נכנס לעולם שנקרא אלמא דשיקרא. ועד כדי כך שיש אנשים שהם ממש חיים חיים כפולים לגמרי. כלפי חוץ הם משחקים אותה, אבל מבפנים הם חיים לגמרי אחר. ביחסי אנוש, עם אשתו, עם ילדם, כל זה. הוא לגמרי, אתה לא תכיר עליו שהוא כזה באמת. זה נקרא עולם של שקרים, שאין תוכו כברות. אתה מבין? לכן באמת, המהות של האדם הוא ישר. הם ביקשו חשבונות רבים, החיים, הקשיים, החינוך, הסביבה, כל הדברים האלה, מלמדים את האדם להיות לא ארגון ולא ישר וכל הדברים. אבל לא תינוק, אל תגיד על התינוק, אל תעליל עליהם עלילות כאלה. בסדר? זה מה שהוא אומר כאן הרב. הרב אומר, החומרניות היא גורמת לנו לא להיות שלם. בוא... זה משהו אחר, נכון, כל אחד עובר. לכן, בעזרת השם, יש לכם ילדים, נכון? אתה צודק, כל אחד עובר, תדעו לכם, כמה שאתם מעריפים יותר אהבה, חום, לילדים, אפילו בגיל אפס, זה לא הולך לאיבוד הדבר. זה משאיר את רישומו לאורך כל החיים. כמה שאנחנו עושים טעויות בחינוך, נאמר, יותר דין, יותר אלימות, יותר קושי, יותר מילים לא יפות, יותר לשון הרע, יותר דברים כאלה, אז זה מכניס אותנו למערבולת של חוסר שלמות. את התינוק, אני אומר, שבבגרות זה ניכר בצורה כזאת או בצורה אחרת. אז תשאלו אותי, מה לעשות אם הייתה לי ילדות כזאת? תשאל אותי. שזה יש מכון מהיר. זה מקווה, חביבי. נכנסים למקווה. שמה יש מקווה טהרה? להתאר מכל אותם קליפות וכל הדברים, ועל מנת להגיע לאותו יושר טבעי, מהותי, שקיים בכל אדם באשר הוא אדם. אתה מבין? עושים תשובה. זה. בוא נחזור לעניין שאומר, אם כן, החומריות. אבל בחיסרון הגלות נמצא בכל חלקי המעשה יד החומריות הגסה. שהיא מפסידה כל תיקון העבודה. החומרניות היא גורמת לנו במעשים, לקלקל את המעשים שלנו. ועל ידי מניעת שפע החוכמה, שבא כתוצאה מהחומרניות, לפעמים על ידי המצוות שיש בהן הנעת הגוף, גם כן, לפעמים אדם יש לו, יש מצוות של הנעת הגוף. וגם זה חיסרון, הוא עושה את זה לא מצד המצווה, אלא מתוך התאווה. זה גם משהו שמחסר אותו. על ידי, על עוד יתחזק ויתעורר הכוח החומרי, משהו נגד התכלית הרצויה. וזהו מה שמורגש במשמרה הראשונה. על כן ישפע גם כן כוח ההתעוררות מזה הצד הבלתי טהור של החמור. כי החמור זאת בהמה לא טהורה. ולמה קוראים לחמור חמור? כי הוא מבטא את החומרניות. זה מה שאומרים על המשיח, שהוא יבוא רחוב על חמור לבן. מישהו כאן לפני, אני יכול להגיד, לפני כמה שבועות, אז הגיע אלינו הבית, אני לא יודע, יש שביל ישראל זה נקרא. אז היו כמה שעשו חבר'ה שביל ישראל ועל חמורים, הם שחרו חמורים באיזה מקום והלכו עם החמורים, שלושה אנשים. אני לא יודע איך, אני גם לא יכול לפרט כרגע, הם יגיעו אליי הביתה, עם החמורים בעצמם. אני פותח את הדלת, אני רואה פתאום איזה שני חמורים, גדולים, לא קטנים, מסתכלים עליי ככה. הופ, המשיח הגיע. הם היו כאלה, חלק מהם, היו גם לא מארץ, הם באו אחד מארצות חוץ, הם באו אחד לטייל, רוכבים על חמורים. אבל מה זה מרמז לנו על החמורים האלה? לרכב זה לשלוט. המשיח רוכב על החמור, לא מבטל את החומריות. שולט על החומריות. גם היום, יש לנו כלכלה. כלכלה זה דבר חומרי. אנחנו לא מבטלים את הכלכלה, אנחנו מפתחים את הכלכלה. בונים מדינה לתפארת, חזקה מבחינה חומרית, מבחינה כלכלית. אבל מה? לשלוט על זה. ערכי, מוסרי. שהחומר, לא לבטל את החומריות, אלא להניג את החומריות. זה העניין של משיח, שיעבור רוכב על חמור. לא כמו כאלה אומרים, הכל יעבור מן השמיים, לא צריך. לא, צריך את החומריות הזאת. אותו דבר חיי הפרט. אתה צריך פרנסה, אתה צריך לעבוד, אבל ביושר, בהגינות, ולא שהחמור ירכב עליך. זה כמו דין אחר. אתה תהיה נשפל והחומר יהיה העיקר. זה מובן הרעיון. כן. את מה?
שלא זכו, אני
לרוכב על חמור. אני, זה, לא, הכוונה היא שבין כך ובין כך הוא יבוא. אני ברוח ורוכב על חמור. אבל יזכו, ברוך השם, יש תורה, יש ישיבות. יבוא. יש כמה שרכבו על חמורים. שלושה אנשים רכבו על חמורים. ואחד על הטון. אני לא יודע אם אתם זוכרים. אברהם אבינו, על מה הוא רחב? איך אתם יודעים? לא טוב שהוא רחב על חמור. משה רבינו, על מה הוא רחב כשהלך למצרים? על חמור. לא על קדילק, על חמור. המשיח, על מה הוא רחב?
חמור.
שלושת האנשים האלה הם האנשים הכי חשובים בהיסטוריה. אברהם, הזרע. משה העץ, דוד הפרי, כל אחד רוכב על חמור. רואים שהרכיבה על חמור זה לא היה במקרה, רק הרשע המרושע הזה, בלעם הרשע, רכב על הטון. לא רוצה להגיד למה, כאן, במעמד זה. שהיה יותר שפל מהטון. והיא מדברת אליו, הפתח את פי האתון, הוא אומר, תגיד לי, לאיזה מדרגה הגעת? אתה פחות ממני. האתון יודע דעת עליון, הוא אומר, אתה אפילו לא יודע כאן. זה לגבי, הזכרת לי את האתון. השליטה על החומריות, זה דבר היסטורי, זה לא דבר מקרי הדבר הזה. כן, אתה רוצה לשאול משהו? טוב, רבותיי.